שלום, אנחנו בפסקה י. האם אני צודק?
כן.
הפסקה הזאת פסקה חשובה מאוד, כמו כל פסקה. יש כאן מילה אחת שצריך להגדיר אותה, ואם נגדיר אותה, הפסקה הזאת תהיה קצת יותר מובנת. בכלל, יש לכם את הדפים?
כן.
בכלל, לא טובה היא שיטת המלחמה בין החול ובין הקודש. הכרח הוא שנמצא איזה דרך שלום, שהחול והקודש, אף על פי שהם נראים כאילו הם מתנגדים זה לזה בחיים, מכל מקום כל אחד ילך במסילתו המיוחדת לו. ועל ידי זה, על ידי הרשמת המקום של כל אחד מהם בחוג עבודתו, לא די שלא יהיו מתנגדים זה לזה, אלא שעוד יוסיפו אומץ זה לזה. וכל אחד מאלה שני הכוחות שבחיים ובמציאות יעזור את חברו להשלים את מטרותיו היסודיות. טוב, אני חושב שאם אנחנו נגדיר את המושג מלחמה, אז זה יכול קצת לעזור לנו בהבנת הפסקה. בכלל, לא טובה היא שיטת המלחמה בין החול ובין הקודש. הכרח הוא שנמצא איזה דרך שלום. טוב, בואו ננסה להבין את המושגים שלום ומלחמה. בואו נלך רגע לאיזשהו מקום שאני בטוח שדיברנו עליו פעם, לא יודע מי שמע את זה, אבל בטוח שדיברנו על זה פה בישיבה. נלך לכאורה למקום אחר. אנחנו אוטוטו ערב פרשת קורח, עוד שבוע וקצת. אז כידוע, חזר אמרו במשנה במסכת אבות, כל מחלוקת שהיא לשם שמיים, סופה להתקיים. וכל מחלוקת שאיננה לשם שמיים, אין סופה להתקיים. איזו היא מחלוקת שהיא לשם שמיים? זו מחלוקת הלל ושמיים. שאינה לשם שמיים, זו מחלוקת קורח וכל הדתות. נא להתנתק מכל הידיעות הקדומות ולבוא עם ראש פתוח להבנת המשנה. בסדר? המילה מחלוקת. פירושה? חילוק. כן, אני יודע את זה.
אני אומר
מה השורש של המילה מחלוקת?
חלק.
השורש של המילה מחלוקת הוא חלק. מה התכונה של חלק? שהוא רק חלק. יפה. התכונה של חלק, שהוא רק חלק, הוא חלק ממה?
משלם.
משלם, יפה. אז אם הקדוש ברוך הוא ברא את עולמנו כעולם שלם שמורכב מחלקים, נכון, אנחנו חיים בעולם שיש בו אין ספור חלקים, שני הצירים המרכזיים שבהם מופיעים חלקים בעולם זה טבע והיסטוריה, טבע דומם צומע חי, אדם ישראל, היסטוריה, האדם הפועל בתוך המציאות, הצומחת דוממת, צומחת וחיה וכו'. אז שני הצירים האלה, היסטוריה וטבע, הם בעצם אינסופיים, אין ספור חלקים מרכיבים את הטבע ואת ההיסטוריה, נכון? גוף האדם מורכב לא יודע כמה אטומים, וכל אטום יש לו את הרכב שלו. בכל אופן, אם כן, אם עולמנו, שהוא נקרא לו כרגע שלם, מורכב מחלקים, טבעי שכל חלק יביט על המציאות לפי החלק שלו, ולכן טבעי שתהיה מחלוקת. לכן מחלוקת זה מצב נורמטיבי, זה מצב נורמלי. ולכן באמת המשנה אומרת, כל מחלוקת שהיא לשם שמיים, סופה להתקיים. מה זאת אומרת להתקיים?
שתישאר המחלוקת.
שתישאר המחלוקת. כלומר, האם בעולם מתוקן לא תהיה מחלוקת? לא, תהיה מחלוקת. כל מחלוקת שיש שם שמיים, סופה להישאר מחלוקת. כלומר, עולם אידיאלי זה לא עולם שאין בו מחלוקת. עולם אידיאלי זה עולם שבו יש חלקים שמרכיבים שלם אחד. יפה. דרך אגב, בואו נרוויח פה משהו לדרך, הזכרנו את זה כמה פעמים, שברגע שאני רואה מחלוקת בין החכמים, אני לא אומר שהם בעצם נאבקים על אותו דבר, אלא יש כאן בעצם נושא אחד שהוא נקרא שלם, בנושא הזה יש כמה זוויות, כל חכם מחדד או מייחס את עצמו ביחס לחלק אחד של השלם, ולכן מחלוקת היא בעצם חלקים שונים של שלם אחד. אז אם למשל יש שלוש דעות בנושא אחד בגמרא, אז יש כאן שלושה חלקים שכל אחד מהם מחדד נקודה מסוימת ביחס לשלם.
בכל דבר.
בכל דבר.
זה מנוגד דבר?
לא. זה מה שאני מנסה להגיד שלא. מחלוקת שווה עולם של חלקים שכל חלק מגיב אל העולם לפי החלק שלו, ולכן ממילא תהיינה מחלוקות. אוקיי. כל מחלוקת שהיא לשם שמיים, לשם כרגע נסביר או מכוח או למטרה, לשם ייחוד קודשיו וחורש מינתם, בשם כל ישראל או מכוח כל ישראל או למען כל ישראל, בסדר? אז את המילה לשם כרגע נסביר, זה אותו דבר בעצם, או מכוח או למען. אז כל מחלוקת שהיא מכוח או למען, שמיים. מה זאת המילה שמיים? נו, זה דיברנו אלף פעמים בערך.
שמיים.
מה זו המילה שמיים? מורכבת משתי מילים שהן
שם.
או שם מים, או שם הרבה, הרבה שם, או מה חזל אמרו? נו, אני רואה שצריך להעביר את השיעורים לחמש. מה חזל אמרו על המילה שמיים? נאיים בהתפטרות. רמז?
כן.
לא. כמה ימים הייתה מלחם ששת הימים? כן, אתה יודע. מה קורה שלישה באבחל בראש חודש? בסדר, הבנו את הכיוון. בקיצור, המילה שמיים מורכבת משתי מילים, המרכיבות את המורכבת מהמילים.
שם,
זה אמרתי שכן, אבל...
יש ומיים.
יפה. מי הציל את כבודה של הישיבה שליטה? יפה, דניאל יציל. אוקיי. אם כן, המילה שמיים מורכבת משתי מילים, אש ומיים. שאלה, אם אני הולך, עכשיו בואו נחזור להיות רציניים. אם אני הולך לצלם במצלמת וידאו את הערך שחזל קראו לו שמיים, או התורה קרא לו בראשית ברא אלוהים את השמיים, בוידאו אני אראה אש ומיים? לא. אז מה חזל רצו להגיד בזה?
בדיוק.
שיש איזה עולם שהוא נקרא שמיים, שהוא הרבה שם, הדבר היחידי שאני יודע על שם זה שהוא לא כמו כאן, שכאן בעולם שלנו יש כוחות שונים ומנוגדים, שבעולם הטבע שני הכוחות היותר שונים ויותר מנוגדים הם אש ומים, במקום שיש אש מים לא יכולים להיות וכן להפך, אבל יש איזה עולם הרבה הרבה שם ברבים, ששם בעולם ההוא שהוא ממש לא כמו כאן, יש איזושהי אחדות בין כוחות שונים ומנוגדים הנקראים למשל בעולם שלנו אש ומים. בסדר עד לפה? כן, אין לי יותר מילים להגיד את זה. זהו. מה? ככה חזן אמרו ואני מאמין לחזן. בסדר? אוקיי. מה? לא, אפשר להסביר את התשובה, אבל למה לי להסתבך? דרך אגב, הרב פוק תמיד צודק. יאללה. מה? ברור? אם כן, כל מחלוקת שהיא לשם שמיים, מישהו מוכן עכשיו להסביר את החלק הזה במשפט?
לשם מחלוקת.
תגידו בבקשה משפט שלם. כל מציאות של, תשלימו, עכשיו השלם. כל מציאות שהיא מציאות של חלקים, שהם החלקים האלה. מסתכלים כל אחד על המציאות לפי החלק שלו, ולכן טבעי שתהיה מחלוקת. אז כל מציאות של חלקים, שכל חלק מסתכל לעולם לפי החלק שלו ולכן יש מחלוקת, שהיא לשם, שהיא מתחילה מהמקום שנקרא שמיים, זאת אומרת, או כלומר כל מציאות של חלק שיודע שהוא חלק משלם, והשלם הזה הוא בעצם כולל את כל החלקים. המקור האחד אין אצלו סתירה בין אש ומים. הוא אותו המקור של האש, הוא אותו המקור של המים. אז כל מחלוקת, כל מציאות של מחלוקת שיודעת שכל אחד מהחלקים החלקים במחלוקת הם בעצם שני חלקים או יותר ממקור אחד שלם, ששם בעולם השמיים אין חלקים אלא יש מקור אחד אחדותי לכל אחד מהחלקים, ולכן לפי התפיסה הזאת כשחלק יודע שהוא רק חלק משלם, וגם החלק השני כדי שהוא ישלים את עצמו הוא חייב להשלים את עצמו על ידי החלק השני, כלומר חלק א' צריך להשלים את עצמו על ידי חלק ב', אז כל מחלוקת, כל חלק שמסתכל על המציאות והוא מבין שהוא חלק מפסיפס הרבה יותר גדול, והמקור האחדותי של שני החלקים הוא יותר יסודי ומקורי מאשר ההבדל בין החלקים, ולכן התוצאה המעשית היא שכל חלק ייתן לחלק השני את המקום ואת הכבוד המגיע לו, כי הוא משלים צד במציאות שהוא חלק א' לא יכול להשלים. אז כל מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים, כי בעולם אידיאלי יופיע השלם שהוא כלול מכלל החלקים, ולכן כל חלק א' נמצא בחלק שלו, ב' לא ממעט את החלק שלו, וג' לא מרבה את החלק שלו. כלומר, כשכל חלק יתמקם בחלק המדויק שלו, הוא ממילא ייתן מקום לחלקים אחרים בחלקים המדויקים שלהם, אז קיבלנו עולם שהוא עולם שנקרא מחלוקת לשם שמיים, שבעולם אידיאלי, כשכל החלקים יופיעו בדיוק בחלק שלהם, ויתנו מקום לחלקים אחרים, ואז נקבל תמונה בהרמוניה, אז סופה של המחלוקת הזאת להתקיים. רגע, עוד משפט אחד, שנייה. ומצד שני, אם המחלוקת איננה לשם שמיים, כלומר, אם חלק אחד, למשל, מתוך סך החלקים, חושב שהוא צריך לתפוס מקום יתר מהחלק שלו, על חשבונם של, על חשבונו או חשבונם של חלק או חלקים אחרים, כלומר, הוא לא בא מהמקום של השם שמיים, כשהמצב הקיצוני הוא שחלק אחד חושב שלא צריך בכלל חלקים אחרים, כי הוא חושב את עצמו כשלם, שלא זקוק לשום השלמה מחלקים אחרים, אז בעולם אידיאלי, שבו כל חלק יתמקם בדיוק בחלק שלו, החלק הזה שיתנפח יתר על מידתו, אין סופו להתקיים. כל מחלוקת שנייה ששמעים, אין סופה להתקיים. עוד חצי דקה תנו לי. ניקח את הדוגמה השנייה. איזו היא מחלוקת שאינה לשם שמיים? זו מחלוקת כוח ועדתו. מה קשה? איפה משה במחלוקת? תשובה. לפי ההבנה הזאת ברור. כל מחלוקת שאינה לשם שמיים, זה מחלוקת שחלק אחד מייתר חלק אחר. כלומר, אין, חלק אחד לא רואה בכלל את הצורך, את החשיבות של חלק אחר. ולכן קורח ועדתו, אם נסביר לפי ההבנה הזאת, שהם היו צד אחד של המחלוקת, אז הם לא נתנו בכלל מקום לצד אחר של המחלוקת, שנקרא משה. אז המציאות הקיצונית של מחלוקת שלא לשם שמיים, זה כשחלק אחד לא נותן מקום בכלל לחלק אחר. שהוא לא מבין שהוא וחברו באים אותו שורש, אש ומים. אלא הוא חושב שאש ומים במאבק, בהתנגשות. ולכן יש אש אין מים, יש מים אין אש. אז כל מחלוקת שאינה לשם שמיים, שחלק אחד מתנפח יתר על מידתו, עד כדי המצב הקיצוני שהוא מתנפח כביכול, הוא כל השלם כולו, אז הוא מסלק מהתמונה את החלק השני, ולכן הדוגמה הטובה ביותר זו מחלוקת כוח ועדתו, שסילקו מהמחלוקת את מי? את משה. אם כן סיכום, בעולם אידיאלי, האם יהיו בעולם אידיאלי כוחות שונים? כן. האם יהיו בעולם אידיאלי, אני לא רוצה להגיד כוחות מנוגדים, אבל בואו נגיד רגע, האם הכוחות השונים יתנגדו אחד לשני בעולם אידיאלי? לא. האם הם יתנגדו אחד לשני? לא. האם כוס הקפה הם שונים אבל לא מנוגדים? האם כוס הקפה תתנגד לכוס התה? אני לא רומז לכלום. היא תתנגד או לא? לא. כי כוס הקפה תדע את מקומה ביחס לכוס התה. אז בעולם אידיאלי זה עולם המכיל חלקים שונים שאין ביניהם התנגשות, אלא כל חלק מכיר את ערכו, מכיר את ערך חברו, ולכן תהיה הרמוניה בין כל החלקים, נקבל שלם באמת. איך קוראים למצב הזה? איך? שלום. נפלא. כלומר, שלום זה לא אתה ואני זהים, אלא אתה ואני שונים, אבל לא מתנגשים. לא מנוגדים ולכן לא מתנגשים. יפה, לפי זה הבנו איך תיקרא מלחמה. מה זה מלחמה? כשהכוחות הרואים את עצמם כשונים חושבים שהם מנוגדים. אז העולם שבו אנחנו חיים הוא עולם של מלחמה, העולם העתידי שבו נחיה הוא עולם של שלום. עולם השלום הוא לא שונה מעולם המלחמה, לפי הטעות המצויה שבעולם השלום לא יהיו חלקים שונים, אלא הוא שונה מהמלחמה בפרט אחד. החלקים השונים נמצאים גם בעולם של שלום וגם בעולם של מלחמה, אלא בעולם של שלום החלקים השונים הם רק שונים והם משלימים שלם אחד, בעולם המלחמה החלקים השונים חושבים שהם מנוגדים ולכן הם נאבקים. זה ברור או לא? כן.
אפשר לחיות בעולם הזה מציאות של שלום ככה עכשיו? שאדם יחיה במציאות של שלום?
בתחומים מסוימים כן, בתחומים אחרים לא. למשל, האם בין עמים יש שלום?
יש?
יש? טוב, אבל שאתה צודק, ניפגש כנראה בסיבוב הבא. האם אני שואל ברמת העמים בכלל, בעולם בכלל, יש מציאות של שלום? העולם נמצא בשלום עולמי? לא. הרי היה שכולם מתכונים למלחמה.
העם יכול להיות בשלום
מאוחר? מה?
העם יכול להיות בשלום מאוחר?
לעתיד לבוא, הרב כותב בספר אורות, ראויה כל האנושיות שתהפך כולה למשפחה אחת, ואז אומר הרב, בדיוק כמו שאמרנו עכשיו, ספר אורות, איפה הוא נמצא? חבר'ה, אני מציע להביא את השס הלבן עם השס החום בצורה מסודרת, לא הכל ייפטר, לא כל פעם נצטרך לרוץ. אין בספרייה, ספרייה הפכו בציונות אחרי הבית. לא, פה, אין פה. איך הספרייה הזאת עומדת? לא, למה אין? מה הבעיה? כמה סט כדה עולה? 500 שקל. מה?
כאן יש שברים.
תעשו מנעול, אף אחד לא נוגע. מה אתה אומר?
כאן יש שברים שאין שם. שם
על הבית. ספרייה הפכו בציונות לכל מקום. ברצינות, ברצינות.
זה גם מכון.
לא, ברצינות. כמה עולה סט? אורות, אורות התורה, אורות. הספרים היסודיים, מה דיברנו שם? כל ארבע חלקים אין היה. ואורות המקובל, זהו.
הרב, השלום הזה גם ביחד בין אדם לבין עצמו?
נכון. תודה רבה. חבר'ה, נא לכתוב מקור רגע. אורות ישראל. אני חייב להגיד שאני הגעתי לפה שפוך, חבל לכם על הזמן, אתם הצלחתם להראות. אני ממש מודה לכם.
זה הסוקרזית, הרב.
מה?
הסוקרזית.
נא לכתוב מקור. ספר אורות, עמוד קופנבא, אורות ישראל, פרק ישראל ואומות העולם, פרק ו', פרק א', פסקה י' א'. תראו בדיוק המשפט שאמרנו עכשיו. אני תכף חוזר לעיני השבת ב', אני מציע שמי שיש לו ספר עיני השבת ב', כדאי שיביא, כי אנחנו הולכים ללמוד סוגיה מופלאה. ראויה היא האנושיות, עוד פעם, אורות, עמוד קוף נון וב, פרק ה', פסקה י' א', ראויה היא האנושיות שתתאחד כולה למשפחה אחת. לפני שאני מכיר את המשפט הזה. האם במשפחה אחת כולם זהים?
לא.
לא, אבא זה לא אמא, אמא זה לא אבא, הורים זה לא ילדים, ילדים זה לא הורים, וכל ילד זה משהו אחר. נכון? אז מה ההבדל בין משפחה לבין מצב שהוא לא משפחה? ראויה היא האנושיות שתתאחד כולה למשפחה אחת, ואז מה יקרה? וחדלו אז כל התגרות, כל המאבקים, כל ההתנגשויות, כל המלחמות. וחדלו אז כל התגרות וכל המידות הרעות היוצאות מחילוקי עמים וגבולותיהם. כלומר, התפיסה את החלקים השונים כמנוגדים ולא כשונים, התפיסה הזאת תיפסק. אלא כמו במשפחה, שיש כוחות שונים, אבל הם לא רואים את עצמם כמנוגדים ולכן לא נאבקים אחד בשני ולכן אחד בשני, ככה אמור להיות. נכון, אבא ואמא לא אמורים להילחם, אני מקווה שאני לא דורך על יבלות, והורים וילדים לא אמורים להילחם, וילדים בתוך עצמם לא אמורים להילחם. זה מצב נורמלי של משפחה. טוב, יש לי שאני יוצא דופן, אבל בגדול זה מה שאמור להיות. אז ראויה היא, מה? כן. אז ראויה היא האנושיות שתתאחד כולה למשפחה אחת, וחדלו אז כל התגרות וכל המידות הרעות היוצאות מחילוקי עמים וגבולותיהם. כלומר, לעתיד לבוא האנושות תהפך למשפחה אחת, היא לא תהיה זהה. היא תהיה שונה, אבל לא מנוגדת. עכשיו, כדי להסביר יותר את ההבדל הזה בין שינוי לניגוד, הייתי רוצה ללכת לסוגיה אחרת לגמרי, שהיא סוגיה נפלאה, חשובה ביותר מצד עצמה. בסוף הסוגיה הזאת, פסקה לא ארוכה בעיניה, בסוף הפסקה הזאת, שם הרב אומר בדיוק מה שאנחנו מדברים. כל זה כדי להבין את ההבחנה בין שלום למלחמה. אני באמת ממליץ, מי שיש לו ספר, אני חכה דקה ורבע, כדאי להבין. אין היה שבת ח', אין לכם בוקר אישי? למה? חבר'ה, מה הבעיה? אני רוצה לב, אורות התורה, הרביעה של אורות התורה, חמישי, אורות התורה, אורות התשובה, אורות הקודש נגיד ג', בסדר? מה עוד נשאר? ואין היה, כמה זה עולה? 200 שקל, 300 שקל? צריכים תרומה? לא הישיבה, אתה, מה הישיבה? כן, בבקשה. דרך אגב, הישיבה לא תרומה, הכל בסדר. קסם אחד הכל מסדר, שלא נדע. חבר'ה, בואו נקשיב רגע, יהודי מדבר. כן. כל העמים. השלום העולמי לא יכול להיות, בסוף זה יהיה. תודה רבה, ברוכים תהיו. בסוף השלום העולמי יהיה. לא יודע, זה לא הנושא של השיעור. לא הנושא של השיעור. לא הנושא. מה אני אעשה? טוב, חבר'ה, תפתחו מי שיש לפניו ספר, עמוד 96, פסקה עמוד 97, סליחה, פסקה ד'.
זה שתי מדורות.
לא, אין השבת בית, אין שתי מדורות. אין היה שבת בית, עמוד 97. אולי מישהו יבוא לפה. בוא. ככה זה בין. קצת חוש הומור בשעה הזאת של הלילה. הגמרא כאן דנה, או יותר נכון המשנה ואחר כך הגמרא. הגמרא דנה, האם מותר לאדם לצאת עם כלי נשק בשבת? הגמרא מביאה מחלוקת, לא ניכנס לכל הסוגיה כרגע, בין רבי אליעזר לחכמים. ואולי רק אני אקרא משפט אחד. חכמים אומרים, לא יצא אדם בכלי נשק בשבת, לא יצא האיש, לא בסייף, לא בקשת, לא בטריס, לא בעלה, לא ברומח, ואם יצא חייב חטאת. רבי אליעזר אומר תכשיטין אין לו, ולכן היות לאדם יכול לצאת עם תכשיטים, אז יכול לצאת גם עם כלי נשק בשבת. אמרו לו חכמים לרבי אליעזר, וחכמים אומרים אינם, אני לא חולה נמשם, וחכמים אומרים אינו אלא לגנאי, שנאמר, איך אנחנו יודעים, וחיטטו חרבותם לעיתים וחניתותיהם למזמרות ולא ילמדו עוד מלחמה. אם כן, היות ולעתיד לבוא לא תהיה מלחמה, אם כן משמע שהמלחמה כרגע היא גנאי, ולכן אתה לא יכול להגיד, אומרים חכמים לרבי אליעזר, שכלי נשק זה תכשיט, כי תכשיט זה דבר קבוע, וכלי הנשק הזה הוא ישתנה לעתיד לבוא, וחיטטו חרבותם לעיתים. אז אם כן, זאת המחלוקת בגדול בין רבי אליעזר, לחכמים. אז אומר הרב, בשלב של תניה אמרו לו לרבי אליעזר וכי מאחר דה תכשיטין אין לו מפני מה הם בטלים למות המשיח, זה קשור להמשך הסוגיה, הרי נאמר וחיטטו חרבותם לעתים וחניתותיהם למזמרות. אמר להם רבי אליעזר, אתם יודעים למה לעתיד לבוא זה יתבטל? אמר להם, כך אומרת הגמרא, אמרו לו מפני מה הם בטלים למות המשיח, אמר להם לפי שאינן צריכים. תשובה מוזרה לכאורה, שנאמר לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו מלחמה. זאת אומרת, למה הם מתאים ללמוד המשיח? כי ללמוד המשיח לא נצטרך את זה. מה הקשר בין התשובה לשאלה? נעזוב כרגע את החשבון, גם עם מי שלא הבין כוח את המסע ומתן כמל רבי עזר חכמים, בואו נלמד את העיקרון שקשור אלינו. אנחנו רוצים דבר אחד להוציא מהעניין הזה, להגדיר את המושג מלחמה, להגדיר את המושג שלום, לפי ההבדל בין ניגוד לשינוי. בסדר? עכשיו תראו איך, מה זה הרב, מה זה הרב קוק, תראו למה אנחנו זוכים. אומר הרב, עסקה ממדליה, הניגוד, שימו לב, אנחנו עכשיו מתחילים על הציר של הניגוד, בסוף אנחנו נעבור לציר של השינוי. בסדר? שימו לב. הניגוד הנמצא בין גוי לגוי, זה שאנחנו נמצאים בעולם שבו יש ניגודים בין עמים. עכשיו, הניגודים האלה הם ניגודים של אופי, הם ניגודים של כישרון, הם ניגודים של צורת חשיבה, הם ניגודים של התנהגות מעשית, הם ניגודים שיכולים להוביל לסוג של התנגשות. נקרא לזה כרגע מלחמה. בסדר? אומר הרב, הניגוד הנמצא בין גוי לגוי. בואו נעזור רגע את פוטנציאל המלחמה ונלך רגע שלב אחד יותר מקורי, יותר פנימה. למה הקדוש ברוך הוא ברא, או אני אגיד את זה רגע אחרת, אם הקדוש ברוך הוא ברא עמים שונים שלכל אחד יש אופי אחר, מה זה בעצם אומר? אבל מה זה אומר? למה הקדוש ברוך הוא ברא עמים שונים, מופעים שונים? איך? יפה, כי כל אחד יש לו אישיות אחרת, כי לכל אחד יש תפקיד אחר במציאות. זאת אומרת, כל מחלוקת שהיא לשם שמיים, תרם היא לשם שמיים, פאזל זה לא כל חלק אחד, זה כל הרבה חלקים. רגע, שנייה, עזוב רגע את עם ישראל בצד. בכלל, עצם זה שיש עמים שונים בבריאה, באנושות, זה אומר שלכל עם יש אופי אחר, וממילא יש לו תפקיד היסטורי אחר שלמענו הוא נברא. עכשיו, היות ואמרנו מקודם, מחלוקת מלשון חלק, וכל חלק מסתכל על העולם לפי החלק שלו, אז טבעי הדבר, ברור הדבר, שאם כל עם יש לו אישיות, אופי, תפקיד, ברור שהוא יסתכל על העולם לפי האופי שלו, התפקיד שלו, וברור שבשלב הזה של ההיסטוריה יכולה להיות התנגשות, ניגודיות, בין המבטים השונים של כל אחד על המציאות. ולכן הניגוד הנמצא בין גוי לגוי, אף על פי שכלפי חוץ הוא פוטנציאל מלחמה, והמלחמה לכאורה היא דבר שלילי, תכף נראה, בשורש של הניגודיות הזאת יש דבר חיובי, כי כל עם בעצם אמור להופיע בעולם איזושהי תכונה אלוהית מסוימת שעם אחר לא יכול להופיע אותה. לכן אומר הרב, הניגוד הנמצא בין גוי לגוי, כל זמן שהוא נצרך, למה הוא נצרך? כי אותו עם, עם א' יש לו תפקיד א' ועם ב' יש לו תפקיד ב', הרי הוא מתיקוני העולם והוא משכלל את הדרו.
למה צריך את הניגוד הזה?
שנייה, אנחנו באמצע המשפט, שנייה. כלומר, כל עם שהקדוש ברוך הוא ברא, יש לו את האישיות שלו, את התפקיד ההיסטורי שלו, ולכן מלא הוא מסתכל על המציאות לפי האופי שלו והתפקיד ההיסטורי שלו, ולכן יכולה להיות באופן פוטנציאלי התנגדות, התנגשות. תכף, עוד טיפה. אז הניגוד הנמצא בין גוי לגוי, כל זמן שהוא נצרך, הרי הוא מתיקוני העולם, והוא משחרר את הדרו. עכשיו שימו לב. עכשיו, עצם זה שיש כוחות שונים במציאות, תודה רבה. עצם זה שיש עמים שונים במציאות, זה טוב או לא טוב?
זה טוב.
טוב. פוטנציאל ההתנגשות בין העמים השונים, זה טוב או לא טוב?
אין לי צורך.
נצרח, אבל הוא ישר לוותר על זה. כלומר, אנחנו מעדיפים, אם אתה בחובה רואה למשל 100 עמים, 70 עמים נגיד, אנחנו מעדיפים ש-70 העמים האלה, כל עם ינוע בציר שלו, הנה עם א' ועם ב' ועם ג' ועם ד' ועם א' ועם ו', כל אחד ינוע לציר שלו, ואז יקבל איזה פסיפה, איזה תמונה שלמה. אנחנו לא רוצים שעם א' יתנגש עם עם ד', אלא כל עם ינוע בציר שלו, כל אחד יבין את חלקו, כל אחד יבין את החלקים האחרים של חבריו, וממילא תיווצר ההרמוניה בין החלקים. נפלא. אבל זה לא בדיוק הולך ככה. אלא לפעמים באמת כל עם נע בציר שלו, אבל לפעמים יש התנגשות בין הצירים, כי יש כאן איזה חוסר הבנה מה החלק שלי. אני חושב שהחלק שלי זה גם החלק שאתה נמצא עליו, ואתה חושב שהחלק שלך זה החלק שאני נמצא עליו, ואז אנחנו מתחשכים ומתנגשים, וזה נקרא מלחמה. עוד רבע שעה. שנייה. עוד רבע שעה, תנו לי. אני לא רוצה להגיע לכלום, אני רוצה להגיע להגדרות. בסדר? שנייה, סבלנות. סבלנות, אני יודע מה אני מדבר. הקושיות יפתרנה תוך כדי תנועה. אז הניגוד הנמצא בין גוי לגוי. כל זמן שהוא נצרך, הרי הוא מתיקוני העולם, והוא משכלל את הדרו. עכשיו, וכיוון שיש ניגוד, מוכרחת, תראו איזה הגדרה, מוכרחת היא עירת המלחמה להימצא. לא מלחמה, עירת המלחמה. איך קוראים את זה בשפה של היום? מאזן אימה. נכון? זאת אומרת, כדי שכל עם יופיע את עצמו, כדי אני אמור להשתלט על כל זה. אני בשרי. לשם שירה. זה באמת נס, אבל זה קורה מדבר. אז עוד פעם. וכיוון שיש ניגוד, מוכרחת עירת המלחמה למצאת. כלומר, כדי שאנחנו נוציא מתוך הניגודיות הזאת רק את הערך החיובי, בלי שיתפרץ הפוטנציאל השלילי של המלחמה, של המאבק, אז חייבת להיות עירת מלחמה. לא מלחמה בפועל, פחד ממלחמה. זאת אומרת, כדי שעם א' יוציא את עצמו מהכוח אל הפועל, ועם ב' יוציא את עצמו מהכוח אל הפועל, חייב עם ב' לא להעיז לתקוף את עם א', כי הוא מפחד שאם הוא יתקוף את עם א' ילחץ על הכפתור שנייה אחת לפניו. וכנ"ל עם א' מפחד לתקוף את עם ב', כי הוא מפחד שעם ב' ילחץ על הכפתור שנייה אחת לפניו. אז עירת מלחמה חייבת להימצא, פוטנציאל של עירת מלחמה חייב להימצא, כדי שאנחנו נרוויח את היתרון של כל אחד מהכוחות של כל אחד מהעמים. אז זה פרדוקס הזה. מצד אחד הקדוש ברוך הוא רוצה שכל עם יוצאים מהכוח לפועל את הכישרון שלו. מצד שני, עצם הרעיון הזה שכל עם יוצאים מהכוח לפועל את הכישרון שלו, זה לכאורה בעולם שלנו יוצר התנגשות בלתי פתירה. מה הקדוש ברוך הוא עשה? יצר איזה מנגנון של עירת מלחמה. עכשיו שימו לב איזה הברקה של הרב, זה מדהים. מה אומרים חכמים? מה אומר רבי אליעזר? כלי נשק זה תכשיט. בהקבלה לנשק, מה זה תכשיט? מה זה אומר? מישהו פעם ניקה אקדח? כן, יפה. זה נכון, זה נחמד, זה רק שהאקדח נקי. מישהו פעם ניקה נשק במסדר בצבא? כן. מה הבא עשה אחרי שניקית את הנשק במסדר? שאתה יורה ואז הוא מתלכלך. נכון? אז אנחנו רוצים להשאיר את הנשק באפות. אנחנו לא רוצים להשתמש בו. נשק שנשאר באפות זה רק תכשיט. זה תכשיט שלא משתמשים בו. זה תכשיט שרק רואים אותו. שהוא רק מאיים. הוא יוצר פוטנציאל מאזן אימה. זה מה שהוא עושה. אומר רבי אליעזר, נשק זה תכשיט. האידיאל הגדול בכלי המלחמה זה שזה יישאר בגדר של תכשיט ולא בגדר של בפועל. רגע, לא סתיים, לא סתם עוד חשבון. עוד חשבון על חשבון, שנייה. הניגוד הנמצא בין גוי לגוי, כל זמן שהוא נצרך הרי הוא מתיקוני העולם, והוא משכלל את הדרו. וכיוון שיש ניגוד, מוכרחת עירת המלחמה להימצא. וצריך חרב מוכנת בכף, מוכנת באפוד, כדי להשוות את המשקל של הכוח, כדי שלא תתפרץ מלחמה. תראו את המשפט הבא, מופלא. וזהו עודה והדרה של החרב. מה ההוד? מה ההדר? מה התכשיטיות שבחרב? למה היא תכשיט? שעל ידי כוחה הפוטנציאלי, שהיא מונחת באפול, בלי להשתמש בה, שעל ידי כוחה מתקיים צביון החיים המלא ניגודים, כל עם מוציא את עצמו מהכוח אל הפועל, אף עם לא מיד לתקוף עם אחר, כי כל אחד מפחד שהשני יתקוף אותו ראשון, ואז מלא אנחנו מרוויחים את כל הכוחות השונים, כדי שהעולם יכיל בתוכו את כל החלקים.
זה עכשיו או בעניין?
זה עכשיו. וזה הודעה והדרה של החרב, שעל ידי כוחה מתקיים צבעון החיים המלא ניגודים, ומכל מקום היא שומרת את השלום לפי הערך. עכשיו, הוא תעודתה והייעוד שלה, היא באמת שלא תהיה לכלי שימור, כי היא מתכשיט, היא תישאר רק כתכשיט. זאת אומרת שכוח הניגוד יהיה בכוח, זאת אומרת שהניגודיות בין הכוחות, הניגודיות הזאת תישאר רק בפוטנציאל בכוח ולא תצא אל הפועל, ועל ידי כך, כדי לתמם את כל גוי, כדי להשלים כל גוי על פי צביונו המיוחד, כל עם יוצאים מכוח לפועל את התכונה שלו, אבל הוא מכל מקום לא יצא אל הפועל לשפוך דם. עכשיו כמובן, אולי רק לדייק את התשובה לשאלתך מקודם, אנחנו מקווים ומצפים שהחרב תהיה רק תכשיט, אבל הרבה מאוד פעמים היא לא רק תכשיט, אלא היא בפועל, היא שופכת דם. בסדר? אבל למה הקדוש ברוך הוא המציא כלי נשק? כדי שנשתמש בהם? לא. כדי שזה, בדיוק, זאת ההגדרה, כדי שזה ישמור על האיזון בין העמים, ודווקא האיזון הפוטנציאלי הזה בין העמים, על ידי איום המלחמה, הוא זה שיאפשר את תופעת הכוחות השונים להופיע בעולם, כדי לקבל את סך החלקים, וממי לשלם אחד. בסדר עד לפה? יפי. עכשיו, אם אנחנו לא שומרים על התכשיטיות של כלי הנשק, אז אנחנו מקבלים עולם של מלחמה. אם אנחנו שומרים על התכשיטיות של כלי הנשק, אנחנו מקבלים עולם של שלום. אבל האם בעולם שלנו, בתקופה ההיסטורית שבה אנחנו חיים, האם יכולה להופיע בפועל מלחמה? כן, ההיסטוריה מוכיחה שכן. זאת אומרת, לצערנו הרב, הנשק הרבה פעמים הוא לא נשאר ככלי תכשיט בלבד, אלא הוא נשאר ככלי מלחמה בפועל. הוא מתגלה ככלי מלחמה בפועל. אז מה יביא מות המשיח? אומר הרב, אמנם, הנה תראו את ההגדרות, אמנם בימות המשיח לעת אשר תתבשל האנושיות לגמרי. מה זה תתבשל האנושיות לגמרי? כשכל עם יבין את ערכו ויבין גם ערכם של עמים אחרים, כוח א' יכיר את ערכו ויכיר את כוחם של חלקים, את יתרונם, את תפקידם של הכוחות האחרים. אמנם בימות המשיח לעת אשר תתבשל האנושיות לגמרי, אז תראו איך הרב אומר ככה בחצי משפט, אז יסור כוח הניגוד משורשו ושינוי, שמתם לב למעבר? מניגוד נעבור לשינוי, ושינוי הראוי להימצא בין העמים. שינוי כן, ניגוד לא. ניגוד בפועל מלחמה לא. ניגוד פוטנציאל מלחמה גם לא. אלא מה כן? זהות גם לא. אז מה כן? שינוי. וניגוד הראוי להימצא בין העמים, אז יסור כוח הניגוד משורשו, ושינוי הראוי להימצא בין העמים, יעמוד על פי מערכה משטרית, כאותה המערכה של האיברים הפרטיים של גוף שלם. בואו ניתן דוגמה למשפט הזה. אני הלכתי ברחוב, חס ושלום, לא אני, פלוני, הלך ברחוב, בסדר? והרגל, רגל שמאל, החליקה בשלולית. כתוצאה מהחלקתה של רגל שמאל בשלולית, נשברה יד ימין. בסדר? אוקיי. האם יד שמאל, שהיא האחות של רגל שמאל, תבוא לרגל שמאל בטענה ותגיד לרגל שמאל תתבייש לך, איך אתה שברת את אחותי יד ימין? לכן אני, יד שמאל, שוברת אותך, רגל שמאל, שגרמת לשבירת יד ימין אחותי. אתם מגחכים. זה לא יקרה. למה זה לא יקרה? כי יד שמאל יודעת שרגל שמאל ויד ימין וכו' זה חלק מאורגן אחד. כלומר, גוף האדם הוא עולם שמכיל, הוא מציאות שלמה שכוללת חלקים שמבינים שהם רק, תעזרו לי לשים את המשפט, רק שונים ולא מנוגדים. מצוין. אומר הרב, לעתיד לבוא האנושיות תתבשל לגמרי עד כדי כך שהמערכת הבינלאומית בין העמים, א' בין כל העמים, ודאי במרכז בין ישראל לעמים, האנושות תתפוס את עצמה ממש כמו מערכה משטרית של גוף אחד, שכל העם יש לו את התפקיד שלו. ולכן, עוד פעם, אמנם ימות המשיח לעת אשר תתבשל האנושיות לגמרי, אז יסור כוח הניגוד משורשו, ושינוי הראוי להימצא בין העמים יעמוד על פי מערכה משטרית, כאותה המערכה של האיברים הפרטיים של גוף שלם. ואז לא תהיה החרב נדרשת כלל. זה מה שאומרים חכמים, זה מה שאומר רבי אליעזר לחכמים, לעתיד לבוא לפי שאינם צריכים. אנחנו לא נצטרך בכלל את כלי הנשק, אפילו לא כפוטנציאל ניגוד. עכשיו. עכשיו אני אסתובב איתה, כי היא תכשיט. כלי הנשק באמת הוא תכשיט. אז למה לעתיד לבוא? לא, למה וחיזתו חרבותם לעתים? כי לא נצטרך. עכשיו הנשק הוא אמור להיות רק תכשיט. הוא אמור להיות ניגוד בפוטנציאל. לא בפועל. לעתיד לבוא, לא צריך להיות הניגוד בפוטנציאל, זה רק שינוי. רק אני אסיים במשפט האחרון. ואז לא תהיה, ואז ימות המשיח, לא תהיה החרב נדרשת כלל, כי אין כאן אפילו כוח גנוז שיש לו אפשרות להתפרס לכלל מלחמה, ולא יהיה נמצא כי עם שלום מוחלט ורגשי ידידות וכבוד בין כל העמים, ותיבטל גם מעלת התכשיט של הזין מפני שאינם צריכים. יפה. א', הפסקה הזאת יפה מצד עצמה. היא חשובה מצד עצמה. ב', אז מה ההבדל בין שלום ומלחמה? מלחמה שווה עולם שווה ניגודים, שלום שווה עולם שווה, לא עולם שווה, מה אמרתי? מלחמה שווה עולם המכיל ניגודים, כולל פוטנציאל התפרצות בפועל, ושלום שווה עולם השווה שינויים, עולם המכיל שינויים. ברור או לא? עכשיו בואו נחזור אלינו. לא טובה, איך הרב אומר? בכלל, לא טובה היא שיטת המלחמה בין החול ובין הקודש. כלומר, הייתי אומר ככה, בסיס הכישלון והיחס בכלל בחיים שלנו, ובפרט בין שני הבסיסים המרכזיים, הקודש והחול, בסיס הכישלון הוא תפיסת המלחמה, הבנתנו את שני הכוחות כשני כוחות מנוגדים, וכשני כוחות מנוגדים שצריכים גם להתנגש בניגודיות הזאת, שהם הקודש והחול. ואז אני חי כל הזמן במלחמה. אני רוצה רגע להגיד את זה בצורה מאוד פשטנית לרגע, בסדר? אם אדם בישיבת דעות, כשהוא יגיע לחדר שלו הלילה, באיזה שעה זה יקרה? נגיד 12 בלילה.
תלוי בך.
תלוי בי. נקווה שלא. אז אם אדם, כשהוא יגיע לחדר שלו בשעה 12, הוא ירגיש שהוא עכשיו עובר למציאות של מלחמה. כלומר, כל מה שהוא בית מדרש, הוא נקרא זה על ציר מסוים של חיים אחד. כשהוא מגיע לחדר, הוא על ציר אחר של חיים. והוא באיזה מין מלחמה בין איך אני מתנהג בבית המדרש, איך אני מתנהג בחדר. אם אדם ככה חי, זה מראה שעוד יש לו הרבה עבודה. לא יכול להיות שאנחנו נחיה בשני קווים מקבילים של חיים, שהרבה פעמים אנחנו מרגישים שהם מתנגשים אחד עם השני. ואחרי אנחנו לא מפחדים מהמעבר בין בית המדרש לחדר. ואנחנו לא מפחדים במעבר בין הזמן לבין הזמן. ואנחנו לא מפחדים במעבר מהישיבה לחיים. זה לא מפחיד אותנו. לא, זה לא משנה הכל. היו היה בחור ישיבה אחד, עוד לפני ישיבת ארמור שליטה. היה בישיבת מרכז הרב. הלך, שאל את הרב צוקרמן, האם להתגייס לצבא. ישב כמה שנים בישיבה, האם להתגייס לצבא. שאל אותו הרב צוקרמן את השאלה הבאה. האם אתה יוצא מרכז הרב, או אתה יוצא ממרכז הרב? הכל תלוי במם הזאת. אם אתה יוצא ממרכז הרב, אז אתה עכשיו הולך למקום שאתה לא רואה בו המשכיות מרכז הרב. כי יכול אתה יוצא לזה סדר אחר של חיים. זה מראה שאתה כנראה לא רואה שאתה על ציר אחד. אז תישאר עדיין בישיבה. אז אם אתה יוצא ממרכז הרב, אז תישאר בישיבה. אבל אם אתה יוצא מרכז הרב, וכל מקום שאתה הולך אתה מביא מרכז הרב איתך, אתה מנסה לגלות מרכז הרב בכל מקום שאלה פרנגיע, תלך לצבא. אז אתה יוצא מישיבת שדרות, או אתה יוצא ישיבת שדרות? זאת השאלה. כל זמן שאדם יוצא מישיבת שדרות הוא בבעיה. כשאדם יוצא ישיבת שדרות, נפלא. מה הבעיה? לכן אומר הרב, הבעיה שלנו ביחסי קודש חול, ותחת הכותרת קודש חול אפשר לתת המון המון, נקרא זה ביטויים של קודש ושל חול, הבעיה היסודית שלנו, שאנחנו חושבים שהקודש והחול במלחמה. דרך אגב, מי שזוכר, ואני מקווה שאתם זוכרים, למרות שזה היה מזמן, תפכו רגע את הדף לצד השני של הדף. כן? וזה? כן. תסתכלו רגע בסוף פסקה א'. תראו, שורה שלישית מסוף פסקה א'. הקודש והחול אחים אמה. שומעים? מה הקודש והחול? אחים. אחווה. זה לא עולם של ניגודים, זה עולם של שינויים. הקודש והחול אחים אמה. אותו שורש. אבא ואמא אותו שורש, אותו מקום. לכן אומר הרב גם אצלנו, אני חוזר רגע אלינו, לכן בכלל לא טובה היא שיטת המלחמה בין החול ובין הקודש. חבר'ה, תדעו לכם, אנחנו לומדים עכשיו את המשפט או את הנושא שהוא אולי הייתי אומר יסוד היסודות של כל הנושאים של כל החיים שלנו. כל הסוגיה עכשיו של שוויון בנטל, שוויון במצוות, שוויון בפה, שוויון בשם, כל הסוגיה הזאת זה זה. האם יש מלחמה בין הקודש לחול או אין מלחמה? זאת השאלה. אנחנו באנו מהגלות עם תפיסת מלחמה, כי בגלות באמת הייתה מלחמה בין קודש לחול. בגלות אי אפשר לגלות את הקודש בחול. החול שווה אויב, לכן לך תנצח את האויב, תהרוג אותו. אבל בארץ ישראל זה לא כך. אז בכלל לא טובה היא שיטת המלחמה בין החול ובין הקודש. הכרח הוא שנמצא איזה דרך שלום. תראו את המשפט הבא, שהחול והקודש אף על פי שהם נראים כאילו הם מתנגדים, עולם של ניגודים זה לזה בחיים, מכל מקום כל אחד ילך במסילתו המיוחדת לו.
למרות שאדם יוצא החוצה והוא חלק מהישיבה עצמה, יש מקום של לפני שהוא יוצא מהישיבה להיות בהירה לפני שהוא יוצא ללימודים?
כן, למה לא? אשרי אדם מפחד תמיד. אם אדם לפני כשנתיים, נדמה לי זה היה לפני שנתיים, קיצור, שבת אחת שהגענו לישיבת גדרות. איפה באנו זה? זה היה, איפה באמת זה הגענו? לא זוכר, בקיצור. יום שישי אחד, לפני שהגענו כאן לשבת, הלכנו לים במשפחה, באשקלון. יש שם את זה מנפרד. על הפנים שם הבעיה. היה שם נפרד, היה נורא. זהו, זה הבעיה ממש. טוב, אבל המחיצות היו בסדר, אבל הדרך המחיצות הייתה הבעיה. בקיצור, אנחנו מגיעים לשפת הים, אני רואה שלושה אחר ממשיבת דורות בחוף הים. מישהו מהם הוא פה במקרה? אתה היית שם? מתי זה היה? שנה שעברה? שנה שעברה. עכשיו, אדם מגיע לים, בחור הישיבה, לא מסתבך לך, פור, זה פרגן לו, בחור הישיבה הגיע לים ביום שישי. עכשיו, השאלה אם הוא בלחץ, כלומר, השאלה אם הוא עכשיו, כל רגע שהוא עושה איזה תנועת חזה או חתירה, הוא חושב לעצמו, ביטול תורה, ביטול תורה, ביטול תורה. זו שאלה. אם אדם מגיע לים וחי באווירה של ביטול תורה, זה מראה שכנראה הוא באמת מבטל תורה. זה מראה שהוא לא מבין שאם הוא החליט שהוא כרגע הולך לים, אז כנראה שהנפש שלו צריכה ללכת לים. אם הוא סתם אדם לא רציני, לא חושב, לא עושה סדר עדיפויות, עושה מה שבא לו מתפרק, בסדר, לא על זה אני מדבר. אבל אם מדובר על בחור רציני, כבחור הנמצא כאן לפנינו, שהולך לים ביום שישי, אז כנראה שהוא עשה חשבון. ואם הוא עשה חשבון, אז כנראה שהוא צריך להיות בים כרגע. זה חלק מהתהליך הרוחני שלו לקראת שבת. אז אם זה חלק מהתהליך הזה, אז הוא לא במלחמה, הוא לא במתח. אדם מגיע לחדר בשעה 12 בלילה, החליט שהוא צריך לקרוא ערך באנציקלופדיה העברית לפני השינה. טוב, לא בדיוק. החליט שהוא צריך לקרוא איזה פרק באיזה ספר טוב, נקווה ספר באמת טוב. לא, לא. או שומע איזה שיר טוב, אבל באמת שיר טוב. או משחק, לא משחק, אלא במחשב שלו משהו. משהו שיש בו איזה ערך חיובי. למה הוא בלחץ ביטול תורה? ברגע שאדם חי כל הזמן במתח, במלחמה, בין כוחות החיים שלו, זה מראה שהוא לא עדיין נמצא במקום הנורמלי.
אני חושב שמלחמה
זה לא ספר טוב וזה לא שיר טוב. אוקיי, אז זה בעיה שאני בוחר. לא ספר טוב ולא שיר טוב ולא ים טוב, זה בעיה.
אפשר להגיד שינוי זמן ולא בין הזמן.
רק שנייה, כן, אבל זה יותר עמוק מזה, אבל כן, בבקשה. רק קצת חזק, כי יש פה איזה רעש.
לפי מה שמעתי מהדברים של הרב, בעצם קודש וחול ואש ומים, בעצם ביטוי לשני דברים מלובנים שבעולם מתוקן ישמשו ביחד.
ולכן במקור אש ומים זה עולם אחד, ולכן אם אני אלך לעולם השמיים, אני לא שם מצלם אש ומים, אלא חז"ל באו ללמד אותי, תדע לך שאף על פי שבעולם שלנו כוחות מנוגדים מקורם אחד, ב' בעולם אידיאלי עתידי תתגלה האחדות הזאת.
אבל כוחות כמו אמת ושקר, כל ניגוד?
כל ניגוד. אין שקר שאין בו גרעין אמת, אין רע שאין בו גרעין טוב, אין טמא שאין בו גרעין טהור, אין פסול שאין בו גרעין כשר. מה? זה מדבר על הכל. אנחנו היום צריכים לברר מלשון תהליך של ברירה לעשות תהליך של ברירה בין אמת לשקר. בעולם שלנו אנחנו לא יכולים להכיל בהרמוניה את האש והמים, בעולם עתידי כן. דרך אגב, הרב כותב באחת האגרות שזה שבשלב קדום, בשלב קדום של היסטוריה שנקרא תקופת עבודה זרה, אמרו שיש אל אש ואל מים, ואחר כך הגיעו למסקנה שאותו אל הוא מקור האש הוא מקור המים. זה סוג של התקדמות, כי זה לא מקורות, זה לא שני מקורות שונים לשני כוחות מנוגדים, זה מקור אחד לשני הופעות שונות שכרגע נראות לנו מנוגדות, לעתיד לבוא יתגלו כשונות. עכשיו, האם היום אני יכול להכיל אש ומים ביחד בהרמוניה? ברמת הפיזיקה אולי לא, אבל ברמת האמונות והדעות כן. נכון. אני לא מבין בפיזיקה. לא מבין בפיזיקה. כלומר, כל המציאות, כל המציאות הפיזיקלית, המעשית, המשתלשלת בעולם שלנו, היא התלבשות והשתלשלות של הערכים הרוחניים. לכן, ככל שהערכים הרוחניים יהיו יותר מכוונים לשונות ולא לניגודיות, לשלם המורכב מחלקים, לגרעין האמת הנמצא בכל דבר, אז אנחנו נקבל את הברד שהוא אש ומים. מה השאלה? ברור, איש ואישה במצב נורמטיבי הם חיים חיים של שינוי ולא חיים של ניגוד. ברור? אוי ואבוי אם זה ניגוד. כלומר, יש דד לניגוד, אבל הם צריכים לחשוף את השינוי, את האחד המתגלה בשניים. בסדר? דרך אגב, למה לא נאמר ביום השני כי טוב? למה לא נאמר ביום השני של בריאת העולם כי טוב? כי לא נגמר, זה הגננת. יפה, חוץ מזה מה חזל אמרו? לא, הגננת צודקת, זה פרט אחד, אבל חוץ מזה, למה ביום השני לא נאמר כי טוב? מה אמרו חכמים במדרש? כי מה? כי נפרדו המים מהשמיים, זה גם לימדה אותנו הגננת. חוץ מזה מה אמרו חכמים? אני לא נגד הגננות. כי ביום השני נברא, מה חזל אמרו? הגיהינם. איך הם יודעים את זה? זה לא כתוב. כתוב שביום השני נפרדו המים העליונים והתחתונים. כתוב שביום השני לא סיים הקדוש ברוך הוא מלאכתו. בסדר. מאיפה לחכמים שביום השני נברא גיהינם? מאיפה הם יודעים את זה? תשובה, מישהו פה זרק איזה משפט חשוב. תשובה, מישהו פה אמר מה. למה לא נאמר כי טוב ביום השני? אני חוזר שוב לשאלה הבסיסית. נו. חז"ל אמרו שביום השני נבראה המחלוקת. מאיפה הם יודעים את זה? התשובה בגוף השאלה. מאיפה? יפה. ביום השני נבראה המחלוקת כי זה יום שני. ברגע שיש יום שני, אז יש שונה. אז השונה בעולם שלנו הוא יכול להופיע כניגוד. אז איך אפשר להגיד על זה כיתו? בעולם אידיאלי יופיע, תופיע האחדות שבשניות. לא. לכן וירא אלוהים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד. זה לפי חכמים, יש 15 לפחות דרשות. זה יצר הרע, זה מוות, זה גיהינום. זה גיהינום. נכון, אבל חז"ל אמרו חוץ מזה, וירא אלוהים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד, יהיה יצר הרע, זה מוות, זה גיהינום.
ובשלישי עוד יצר לו קיצור.
ברור.
למה קיצור?
בסדר, זה שאלה אחרת. אבל ביום השני הייתי אומר ככה, יסוד המחלוקת נברא ביום השני, מעצם זה שיש יום שני. עכשיו יום שלישי, רביעי, חמישי, שישי זה התפרטות של השני, זה לא משנה כבר. זה התפרטות, זה לא משנה. היסוד של השמיות הוא ביום השני. אז מה זה משנה אם יש שניים, שלושה או ארבעה? מה רלוונטי? כן, רק שנייה, תראה איך הוא מצביע.
ואנחנו עכשיו ביחד שלנו לחול.
כן.
נגיד דוגמה, עכשיו אני הולך לאכול, אז האם אני צריך להסתגע על זה כמו שכותב הרמב״ם, כאילו שאומר שאנחנו צריכים כדי ללמוד תורה גישה כזאת, או עצם האכילה כמו שאומר הרב קוק? כאילו מה,
זה לא כמו שאומר הרב קוק. השולחן ערוך מזכיר בסימן רש למד א' שכולל סעיף אחד שכל כוונותיו יהיו לשם שמיים, שכל הפעולות שהאדם עושה בעניינים חוליים אז הוא צריך להיות או לעבודתו או לדבר הגורם עבודתו. זה לשון השולחן ערוך. זאת אומרת, או שזה אני לומד, אני אוכל כדי ללמוד תורה, או אני אוכל, אני מלקט ניצוצות. הרב כותב באורות הקודש על בועז, ויאכל וישת וכו', אז והייתה בליבו בדברי תורה, כן? אז זרב אומר שאצל בועז הוא הגיע למדרגה כזאת שהאכילה והשתייה זה היה דברי תורה. זה לא שיש שני דברים, זה לא שבגלל שהוא אכל לא כך ללמוד בסדר אחרי צהריים, לא, אלא האכילה והשתייה זה דברי תורה. עכשיו אנחנו לא מקובלים ואנחנו לא יודעים ללקט מתוצאות, אבל אנחנו יודעים שהמגמה העקרונית שאנחנו רוצים להגיע זה לא שהאוכל יהיה הכנה אל הקודש, אלא האוכל עצמו יהיה קודש.
כמו עם הריצה שהוא כותב,
האם אנחנו שם? לא. האם אנחנו שם? לא. האם בעולם אידיאלי אנחנו נהיה שם? על מה שנסחק. מה בעולם אידיאלי?
אני אומר, כמו עם הקטע עם הבחורי ישראל.
מה?
שהוא אומר שצריך לראות כמו ש...
בחורי ישראל צריכים להיות בריאים, מוצקים,
זהו, לא?
וכו', כדי שהצדיקים שבישראל ילמדו אותו.
זה מה שזה...
זה מה שכתוב. לא כתוב שהצדיקים עושים ספורט. כתוב שהבחורים עושים ספורט כדי שהצדיקים יהיו צדיקים. אתם לא יודעים את זה? מה לא? אתם תקור, מה אני אעשה? במקרה יש בו אורות, כן. כשעם הקודש יהיה בריא וחזק בגופו, תתגבר ותתחזק הקדושה בעולם. כשילדי ישראל יהיו חזקים, בריאים ומוצקים, יהיה אוויר העולם קדוש וטהור. אבל זה גם פסקה אחרת, אתה מתכוון?
כן, השינה...
כן, כן. כל תוכן, אולי תכף נמצא את זה, כל תוכן גשמי של צדיקים מעלה את העולם כולו. כן, זה לא מה שאתה מתכוון. אתה מתכוון? ההתאמלות, כן. מה שם? בסדר, צדיק.
לא, אין עניין בעצם ההתאמלות.
יש עניין, אבל לא להגיד שצדיקים צריכים ללכת למכון כושר.
צריך להגיד שהם הולכים כדי להיות...
איפה?
פייזאי.
אורות עשה פייזאי? פייזאי? איפה מצאת את זה? בדוקר גוגל? אין פייזאי, איפה פייזאי? מה? פי?
איך פי?
אין פי, יש עין, איך יש פי? אין פי.
גוף הקשי.
גוף הקשי. הנה, למד דלת. אורות עשה למד דלת. עמוד פי. עמוד פי. חזק וברוך. ההתעמלות שצעירי ישראל עוסקים בה בארץ ישראל לחזק את גופם בשביל להיות בנים אמיצי כוח לאומה, היא משכללת את הכוח הרוחני של הצדיקים העליונים העוסקים בייחודים של שמות הקדושים. לא כתוב ההתעמלות שעושים הצדיקים.
איך זה קשור בדיוק?
איך זה קשור? כי יש קשר בין הנפשות. אז כל אחד יבטא את האלוהי לפי הערך שלו, וממילא יש הקרנה בין הפעילות שלו. אז ההתעמלות שצעירי ישראל עוסקים בה בארץ ישראל לחזק את הגוף, זה משכלל את הכוח הרוחני של הצדיקים. לא כתוב שהצדיקים עושים התעמלות. אני לא אמרתי את זה, רק אני אומר מה הרב כותב. הרב לא כותב שהצדיקים עושים
התעמלות.
אתה תגיד שזה ישראל הם
הצדיקים? מה?
אני לא עושים את זה.
כל אחד יוציא עכשיו את כל רגשי הנחיתות שלו. הטעות הנפוצה היא שהרב קוק אומר שהצדיקים צריכים לעשות התעמלות. הרב אומר, מדקלם, לא מסביר כלום, שהרב לא אומר שהצדיקים צריכים לעשות התעמלות. הרב אומר שהצעירים שעושים התעמלות מחזקים את הרוחניות של הצדיקים. קראתי, זה מה שכתוב. אז זה לא הנושא שלנו עכשיו. אני רק רוצה לתקן טעות. נכון. בבקשה.
איך אפשר בעצם
שלכל
העולם יהיה חרבות?
רגע, חבר'ה, תקשיבו שנייה. איך אפשר שלכל העולם יהיו חרבות? כלי
נשק, דברים כאלה, שזה ייצור סוג של מתח בעולם.
נכון.
אבל זה לא,
בסוף שלא נתפוצץ,
כמו
שרואים,
היה מלחמת
חרבות.
או שכן, או שלא.
זה לא?
קוראים בזה מלחמה קרה, זה מאזן אמה, זה מה שאמרנו.
אבל בסופו של דבר, דברים כאלה מתפוצצים, ולא...
או שכן, או שלא. יש דברים שכן, לא שאלות. תגיד לי, באדם עצמו יש הרבה כוחות. נכון? כל אחד מאיתנו. בואו נחשוב רגע. הדוגמה הטובה ביותר שאני ככה, כל מה אומר לעצמי, גם משתדל גם להגיד לאחרים, תקחו רגע את הנער בגיל ההתבגרות. דיברנו על זה פעם. בגיל ההתבגרות כל הכוחות מתעוררים. כוחות הגוף של הנער המתבגר מתעוררים, הוא פתאום מודע לגוף שלו, יצר המין שלו מתחיל לתפוס מבחינתו מקום וכו'. יצרי הנפש מתעוררים, הוא פתאום רוצה עצמאות, הוא רוצה בגרות, הוא רוצה לא להקשיב לאחרים, הוא רוצה לבחור בעצמו וכו'. השכל שלו מתחיל לתפוס עמדה, הוא מתחיל לחשוב, עיקר תפל, כאן עכשיו, מחר מחרתיים וכו'. והנשמה הופיעה גיל 13. עכשיו תחשוב על הנער האומלל הזה, סך הכל בן 13, מה רוצים ממנו סך הכל? רוצים ממנו להתחיל ליצור איזו הרמוניה בין כל כוחות החיים המתעוררים, כוחות הגוף, הנפש, השכל, הנשמה. עכשיו תגיד לי, אדם כזה שהוא כל אחד מאיתנו בשלב החיים שלו יכול להשתגע, לא? אתה השתגעת? קצת, אבל עובדה שאתה פה עוד לא, סיימת את גיל ההתבגרות? עוד לא, נקווה שכן בדרך. אבל בכל אופן, אתה רואה שכל אחד מאיתנו מכיל בתוכו כוחות שונים, כוחות מנוגדים, וזה לא, ולאו דווקא התולדה והתוצאה של הכוחות האלה יהיה פיצוץ. אני לא אומר, יש משברים בגיל ההתבגרות, יש משברים קשים מאוד בגיל ההתבגרות. לפעמים יש כוחות בין ארבעת הכוחות האלה שמתנגשים בצורה חזיתית, וכוח אחד דוחק את הכוחות האחרים. אני לא אומר שלא, אני יודע בדיוק כמה מדובר. אבל זה לא הכרחי שיהיה פיצוץ. וגם אם יהיה פיצוץ, אתה עכשיו אמרת, הוא זמני. הוא לא קבוע. הוא לא נצחי, הוא לא בלתי משתנה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לקח בחשבון שזה שהוא בורא עולם המורכב מחלקים, והחלקים האלה, כל חלק מסתכל על המציאות לפי החלק שלו, הקדוש ברוך הוא לקח בחשבון שיש כאן פוטנציאל מלחמה, כלומר שהניגודיות, א', העולם לא יהיה רק מלא שינויים, יהיה מלא ניגודים, ב', הוא יהיה מלא ניגודים שמתנגשים אחד עם השני. ואף על פי כן, הקדוש ברוך הוא ידע את הסיכון הזה, ואף על פי כן ברא העולם מלא ניגודים, כי כדי להופיע את כל הכוחות, את השלמות של כל החלקים. מישהו פה פעם בנה פאזל שמורכב מעשרה חלקים? כן. מישהו פעם פה בנה פאזל שמורכב מאלף חלקים?
וואו.
נכון, זה מתסכל לפעמים, יש. עשרה, כל השבת, כן. עשרה חלקים, יאללה, שתי דקות סיימתי. אלף חלקים. וואו. אז יש כאלה מתייאשים באמצע. אין להם כוח, הופכים את הפאזל, יאללה, לך לעזאזל פאזל, אין לי כוח אליך עכשיו. ויש כאלה, יש להם סבלנות, עוד חלק ועוד חלק ועוד חלק, בסוף קיבלנו תמונה. אתם מסכימים איתי שהתמונה של אלף החלקים היא הרבה יותר מפותחת, הרבה יותר מדויקת, הרבה יותר מפוארת, הרבה יותר יפה, מאשר התמונה של עשרה חלקים.
העוגה של אלף רכבים בדרך
כלל יותר מיוחדת. אשתי עשתה בזמן האחרון עוגה שנקראת טרי קולדה, משהו כזה.
שש...
שלוש קולדה, שלוש. וואו.
בסוף המתכון יוצא טוב, למרות ש...
דין. איך הייתי מוצא שם הקפה, אתה אומר? משהו עדין. עכשיו, לך תכין עוגה, איך זה נקרא עוגת חנק?
שיש.
איזה זה שם פעם?
1-4.
1-4, כן. אחד אוכל הרבה דופקים על הגב, משהו כזה.
והמתכון והנשק שכל אחד יוצר איזון ו...
כן, זה המתכון. בקיצור, חבר'ה, הסוגיה הזאת, בואו רק נסיים את הפסקה הזאת, אולי את החלק הזה. בכלל לא טובה היא שיטת המלחמה בין החול ובין הקודש, הכרח הוא שנמצא את זה דרך שלום. אני הייתי אומר, אדם בא לישיבת שדרות, אדם בא ללכה לבית מדרש כדי למצוא דרך שלום בין כל כוחות החיים, שבסיס כל כוחות החיים זה דרך שני הצירים של קודש וחול. אז אם אדם יוצא מהישיבה, כשהוא יוצא באווירה של מלחמה בין קודש לחול, תסלחו לי, כישלון. כישלון. אין פה הנחות, כישלון. אבל אם אדם יוצא מהישיבה, כשהוא מצא את הציר שיודע להכיל את כל החלקים האלה, כשלם אחד, כהרמוניה אחת, הוא לא במלחמה, הוא בשלום, תצליח. אז לא טובה היא שיטת המלחמה, אלא הכרח הוא שנמצא את זה דרך שלום, שהחול והקודש, אף על פי שהם נראים כאילו, כאן המילה כאילו נכונה, הם מתנגדים זה לזה בחיים, מכל מקום, כל אחד ילך מסילתו המיוחדת לו. ועל ידי זה, על ידי הרשמת המקום, הרושם המקומי, המדויק של כל אחד מהכוחות, של כל אחד מהם בחוג עבודתו, במחוגה שלו, בעיגול שהוא נמצא בתוכו, לא די שלא היו מתנגדים זה לזה, אלא שעוד יוסיפו אומץ זה לזה. מחלוק אל השם שמיים. וכל אחד מאלה שני הכוחות שבחיים במציאות יעזור את חברו להשלים את מטרותיו היסודיות. עכשיו בואו ניקח את זה אפילו רק לרמת החברה הישראלית בסולם הערכים הנקרא קודש וחול. בסדר? ישיבה וצבא, תורה ומדע, כלל ופרט, בכל תחומי החיים. תחשבו איך היינו נראים אם היינו מכוונים על הציר הזה של הפסקה הזאת. היינו חיים בעולם אחר לגמרי. וכל אחד מאיתנו צריך למצוא את הדרך, איך א' בתוכו, וב' אחרי זה כבדוב השם עוסק בתיקון עולם, איך ליצור את המצב הנורמלי הזה. זה תהליך ארוך, תהליך קשה, מסובך, הרבה נפילות בדרך, הרבה משברים. אבל לכאן צריך להגיע. זאת המטרה. זה ההבדל בין המושג מלחמה למושג שלום. לא ניגודים, שינויים. זה ברור או לא? מחלוקת לשם שמיים.
יש מילה מלחמה מכל
עצמה? מה זאת אומרת?
זאת אומרת, יש עניין שתהיה מלחמה, זאת אומרת, בעולם של ניגודים, שיהיה מלחמה, וזה יגרום לגירויים?
לא. תגיד, עם ישראל נכנס לארץ ישראל. שלוש אפשרויות. או שארץ ישראל, חבר'ה שם ביציע, עם ישראל נכנס לארץ ישראל. אפשרות אחת, ארץ ישראל שוממה. האם אנחנו צריכים להילחם מול הסלעים?
לא.
לא. מעמידים ריבונות, מפריחים השממה.
אבל אין עניין.
רגע. אפשרות שנייה, עם ישראל נכנס לארץ ישראל, יושבים פה גויים. אומרים לנו, אהלן וסהלן, חיכים לכם 2,000 שנה, למה התעקפתם? שטיח אדום. מה אתם צריכים עזרה בהקמת מדינת ישראל? צריכים להילחם איתה?
לא.
לא, גרתו שם, מקבלים את התנאים? תודה רבה. אפשרות שלישית, עם ישראל נכנס לארץ ישראל, יושבים פה גויים. מה באתם לפה? תעופו מפה, זה לא שלכם, זה שלנו, אנחנו היינו פה לפניכם. עכשיו מופיע המציאות מלחמה.
אז
מה לא מציאותי?
עמלק, נמחות את זה.
שתי האפשרויות הראשונות. האחרונה היא המציאות, מה זאת אומרת?
אבל הרב, עדיין ברגע שבמציאות...
אני לא מציאות עוד בשעות כאן.
במציאות השלישית שעד ידע אליה, העם ישראל מברר את עצמו בצורת לא טובה, זאת אומרת, היציאת המלחמה זה גורם להתחדדות את כל
כך. ידידי היקר, יש מספיק מלחמות, לא צריך להמציא אחרות.
לא, אבל אני לא מציע את עצמת שיהיה מלחמה.
תן לי דוגמה.
עמלק, למה אנחנו צריכים לבוא אותם?
עמלק זה נושא יפנית, בואו רגע נעזוב את המלך, אני רוצה להבין את דני, אני לא מבין מה הוא רוצה.
אם ניקח היום את המציאות שאנחנו נמצאים ביום עם הגיוס החרדים או כל הדברים האלה, יש בו בעצם דיור, זאת אומרת, זה נכון שזה מלחמה, והברור שעדיף שילד בעבירה פסטורלית וכל אחד נמצא את המקום הנכון, אבל אתם יודעים שיש עכשיו מלחמה ואנחנו כביכול...
המלחמה היא טובה, המלחמה היא טובה.
המלחמה שיש מלחמה.
ברור, אז אם אתה שואל, האם יש מצבים שבהם אנחנו צריכים לעורר את היחסים בין הכוחות השונים כדי להגיע ליחסים יותר מדויקים בין הכוחות? ודאי שכן. מה זאת אומרת? אם זאת השאלה, כל החיים שלנו זה מלחמה. אני שותה כוס קפה, אני צריך לעורר את היחס הנכון, לשתות כוס קפה, לא לשתות כוס קפה, לשתות כוס קפה ראשונה, שנייה מול ראשונה, לשתות תה מול קפה. אני כל הזמן במאבק, אבל אני במאבק לא של ניגודים, של שינויים. ככה אמור להיות. כלומר, נדמה לי שאני לא שידרתי איזה מתח פה בין הכוסות. לא, אני עונה לך, דניאל.
אני לא הבנתי את התשובה האחרונה, את הקטע האחרון של התשובה.
מה לא הבנתי?
שזה מלחמה עם שינויים. זאת אומרת...
המלחמה שמעריכה כל אחד מהכוחות. אנחנו מעריכים כמדינה, כחברה, את לומדי התורה לכלל ישראל ולא למגזר שלי. ואנחנו מעריכים את לוחמי צה"ל לכלל המדינה ולא למגזר שלי. עכשיו בוא נבדוק א', מה הערך של כל כוח, של כל כישרון, ב', בוא נבדוק מי צריך לקחת חלק ומה.
זה כמו שאמרו אומרת, חברות אחרת מחדדת על ידי חברתה, ושיש בהם, שמדברים בצורה נחמדה, כאילו בצורה יותר טובה, וככה הקדוש ברוך הוא נהנה להיות יותר ידי חברתה.
כן, אבל זה שאני מדבר נחמד איתך, זה לא אומר שאני מסכים איתך.
כן, זה אני
מדבר. אוקיי, אז על זה אני עונה. לא, זה חשוב. זה שאני מדבר נחמד, זה לא אומר שאני מסכים. כמו שהרב אומר, אלא שאני מדבר את כל דבריי בסדר ובנחת, כעצת שלמה המלך. אבל זה לא אומר שאני מסכים, אומר הרב, הם יודעים בדיוק שאין מחשבותיהם, מחשבותיהם, מדרכי דרכיהם, וכרחוק מזרח ממערב, כך הוא כותב. רחקו מחשבותיי ודרכיי ממחשבותיהם ודרכיהם. אלא שמודים הם, אלא שמוכרחים הם להודות על האמת, שברוך השם שכלי הולך למשרים וכו', ואני נוהג כמנהג שלמה המלך, כעצת המלך החכם, שאמר לנו לדבר את דברינו בסדר ובנחת. זה לשון הרע. זה שאני מדבר בסדר ובנחת, זה לא אומר שאני מסכים איתך. בסדר? טוב, הערה אחרונה לידית שיושב על ידי, שנקרא שמו בישראל.
אריאל.
אריאל, כן, ששואל לכם כל היום סמס, כן.
הלאומיות.
אני לא מתייחס אליו, כן.
הלאומיות אצל הגויים.
כן.
להתשאר ולהתחדד, זה אין כבודה של שוב.
עוד פעם, הלאומיות אצל הגויים?
הלאומיות תשאר, כל עם יגיד את הלאומיות שוב.
כל עם בא לפרק זמן היסטורי מסוים כדי לגלות את הערך הלאומי שלו, עד שהוא מיצה את עצמו, הבלון מתנפח, 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 מיצה את עצמו, מתפוצץ ונעלם.
אז לא תהיו לאומים בפרק.
אתה עכשיו שואל שאלה עקרונית, האם יהיו עמים חוץ מעם ישראל ועולם עתידי? אז קראתי בהתחלה, ראויה האנושיות שתספר כל המשפחה אחת, תספר כל המשפחה אחת. אבל איזה עמים יהיו? אותם עמים שעוד לא מיצו את התפקיד שלהם. חז"ל אמרו, תדע לך שסך כל העמים זה 70 עמים. שאלה, כמה עמים יש על במת ההיסטוריה היום ובכלל מאז שיש עולם, יש אנושות? הרבה יותר מ-70 עמים. אז מה זה 70 עמים? זה התמצית. התמצית. מה? לא, התמצית. יש 70, נקרא לזה צדדים של אדם גוי. שה-70 צדדים האלה מתפרטים ל-700,000 צדדים, לא משנה כרגע.
ישראל 71.
אבל כנסת ישראל היא ה-71, היא הנשיא. נשיא הסנהדרין, לא, זה מה שהרב כותב באורות. אבל ישראל, זה מה שהרב כותב. הנה, אנחנו כבר מסיימים לכל הלחוצים. כל הלחוצים לענייני זוגיות. לא, זה מה שכתוב. אני קורא. ושוב לא יימצא כל צורך בהתפלגות הממשית, והיו כל העמים הכלליים חטיבה אחת, ועל גביהם בתור אוצר קדוש, ממלכת כהנים וגוי קדוש, סגולה מכל העמים כאשר דיבר השם. יהיה 70 עמים ויהיה נשיא הסנהדרין. בסדר? טוב, פסקה חשובה אני חושב, לא? יופי, כוח, תודה רבה.